לא סתם עונג, אור השם. כן, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג, אתה רואה אותו. הקדושה מתגלה בזמן. אותו דבר בארץ. יש הבדל בין ירושלים לחיפה. מה ההבדל?
שתהיה קדושה.
קליטה, נכון, קליטה? אותו דבר. זה כמו במכשיר, איך אומרים, מכשיר כזה של הפלאפונים האלה. לפעמים אתה בא, אתה אומר, אין קליטה. איפה אתה נמצא? בתוך בור. אין קליטה. בחיפה אין קליטה, יש קליטה קצת, לא כמו בירושלים. בירושלים מה? יש קליטה או לא? יש קליטה. סגולה. ארץ ישראל והגלות. בגלות יש קליטה של אור השם, בקושי, פה ניצוצות. בארץ ישראל יש קליטה. או, קליטה גדולה. סגולת המקום הזה, כאן אנחנו קולטים את אור השם. זה המיוחד בירושלים, בארץ ישראל, לעומת הגלות או לעומת מקומות אחרים בתוך ארץ ישראל. זה מובן, זה לגבי המקום. אתה יודע מה לגבי האדם? אומות העולם הם לא כמו עם ישראל. עם ישראל יש לו את הסגולה הזאת לקלוט את אור השם. מה שאין כן באומות העולם, שאין להם את, את אותה סגולה לקלוט את אור השם בגדול, כמו שזה נעשה, זה לגבי שאלתך לגבי הזמן. בואו נראה את הדברים בתוך לגבי ארץ ישראל. בבקשה, פיתחו בדף נון ב'. מה שאמרת, עם האלוקה, מה זאת אומרת עם האלוקה? שהאלוקים מתגלה דרך דרכנו, דרך עם ישראל. מה שאמרת, עם האלוקה, כבר נתברר לי. זה כבר דרך אגב, נתברר לו במאמר הראשון, כבר התברר לו שהאלוקים בחר בנו ומתגלה דרכנו וכל הדברים האלו. ארץ האלוקה, קשה לי לקבל זאת. כשהאלוקים מתגלה דווקא בארץ ישראל, קשה לי לקבל את הדבר. למה קשה לקבל את הדבר הזה? מה זה ארץ? בגישה, ארץ זה אותו דבר, כדור הארץ הוא עגול, מה ההבדל בין כאן ובין קנדה או בין צרפת ומקומות אחרים? או, יפה מאוד, אתה נכנס לפסיכולוגיה שלו. אתה אומר, מה זה, אצלנו לא מתגלה האלוקים, רק אצלכם שם בארץ ישראל. יש לו קושי, הוא מבין, בן אדם יש לו נשמה. אז דרך הנשמה מתגלה אור השם. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם מנפש חיה. זה, יש בזה היגיון. אבל זה, אם אני בא לארץ הזאת, מה מיוחד כאן? איך האלוקים מתגלה מהאבנים, מהעצים, מהבתים כאן? איך הדברים האלה מתגלים? זה אני לא מבין. קשה לי להבין את הדבר הזה. ובצדק קשה להבין. לכם דוגמה, יש אדם שבא לכותל. מישהו היה כאן פעם בכותל? אני רואה, יפה מאוד. יש אדם שבא לכותל, לפעמים הכותל, הוא עומד מול הכותל, הוא לא מרגיש שום דבר. לא מרגיש שום דבר. תשים אותו מול קיר אחר, אותו דבר כמו קיר הזה. יכול לקרוא דבר כזה? מסתכל, רואה אבנים גדולות, אנשים מתפללים. לא מזיז לו שום דבר. יכול לקרוא דבר כזה? משעמם. בא לסדר. ולפעמים אותו אדם בנסיבות אחרות, הוא בא לכותל, הוא פתאום המקום הזה הוא עושה לו משהו. זה מזכיר לי את הדוד שלי, זיכרונו לברכה. הוא נמצא לפני כבר הרבה שנים. הוא בא מקנדה לביקור בארץ, הוא היה אדם רחוק מהמסורת. הוא בא לכותל, התחיל לבכות. בכי, בכי, משהו. פעם ראשון, ראשון, זאת מרדכי, מה קרה לך? אני לא יודע. המקום הזה עשה לי משהו. פתאום הוא עורר בו, אני לא יודע, הוא אפילו לא יכול להסביר לעצמו מה המקום הזה עשה לו. יכול להיות שאדם אפילו צדיק. עומד שם ליד הכותל ולא מביא לו בכלל. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא. לכן, כשאנחנו מדברים על מקום, אז המקום, זה תלוי לכאורה באדם. יש אדם שבא לארץ ישראל, הוא מרגיש שזה ארץ ישראל. יש אדם שהוא בא, והוא לא מרגיש בדבר הזה. כביכול דבר משתנה. אבל מצד האמת זה לא כך. מצד האמת יש סגולה לארץ ישראל, כמו שיש סגולה לעם ישראל, יש גם סגולה לארץ ישראל. איך להבין את הסגולה הזאת, למרות שלפעמים לא מרגישים אותה, על זה מדבר כאן רבי יהודה הלוי. בוא נקרא. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת התייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, לחי מיוחד. תושביו מיוחדים בצורתם, במידותם משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי המזג הזה תלויים גם שלמות הנש חסרונה. כל בר דעת מבין שלא כל המקומות שווים, לא לצומח, לא לבעלי חיים, לא לבני אדם. ודאי ודאי יש הבדל בין אנשים שגרים בקוטב הצפוני, במקומות קרים, ובין אנשים שגרים במקומות ממוזגים, לא רק באנשים, גם בצמחים, גם בעלי חיים. הכל שונה. זאת אומרת, כדור הארץ הוא עגול. אני שואל אתכם. אבל על העגול הזה, על הכדור הזה, יש מקומות שונים, ועל סגולות שונות, בטבע אני מדבר. מקומות יותר חמים, יותר מתאים לצמח זה, פחות מתאים לצמח אחר, יותר מתאים לאדם זה, יותר מתאים לאדם אחר, לעם זה, לעם אחר. המקומות בכדור הארץ אינם שווים. אם כן, אנחנו לומדים כאן יסוד גדול מאוד, רואים, למרות העובדה שהכדור העגול, והעגול מראה על שוויון, כאילו הכל שווה, בתוך כל הכדור העגול הזה, לא הכל שווה. ישנם מקומות שונים, טבעים שונים, חיות שונות, בעלי חיים שונים, בני אדם שונים, עמים שונים, וכל אחד בכדור העגול הזה, והכל שונה אחד מהשני. כל בר דעת רואה את הדבר הזה. זה מקובל עליכם הדבר הזה. למרות השוויון, יש שוני בין דבר לדבר. זה מובן, בין אקלימים שונים, וצמחים, ובעלי חיים, ובני אדם. אומר הכוזר, הבנתי את הפרינציפ. אז אתה רוצה להגיד שארץ ישראל היא שונה מכל הארצות, נכון? כמו שכל ארץ שיש לה את האופי שלה, דבר המיוחד, אז אתה רוצה להגיד שבארץ ישראל יש משהו מיוחד. ורק הוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני האדם. הוא אומר, אני ראיתי אנשים שבאו מארץ ישראל, אין להם קרניים על הראש. אני ראיתי אותם, הם לא, מי יודע, לא מלאכים. הם לא נראים לי משהו מיוחד. זה מזכיר לי הביטוי הזה של המלך הכוזרי, שהוא אומר, ראיתי אנשים מארץ ישראל, אבל לא ראיתי איזשהו שינוי בין אנשים שחיים בארץ ישראל לאנשים שלא חיים בארץ ישראל. זה מזכיר לי, לפני שנים רבות, קיבלתי פעם מכתב מהולנד, ובמכתב הייתה תרומה נכבדה. ובמכתב הזה כותב לי אדם אחד נוצרי, כן, כותב לי שהוא, למה הוא שולח לי את המכתב? התרומה ואת המכתב, למה הוא שלח את המכתב? הוא אומר שהוא כנוצרי, הוא עלה כאן לארץ, בא לארץ לביקור. הוא אומר, אני באתי לתל אביב, והלכתי לרחוב דיזינגוף, כרצי, אני זוכר. הוא אומר, אני הולך ברחוב דיזינגוף. ואני שואל את עצמי, מה ההבדל בין אמסטרדם לדיזינגוף? אותם אנשים, אותו לבוש... אני הייתי בטוח שאני בא לארץ הקודש, אני רואה כאן מלאכים. אני רואה פשוט אותם אנשים, והייתה לי אכזבה גדולה מאוד, הוא כותב במכתב. הייתה לו ציפייה גדולה, והייתה לו אכזבה גדולה מאוד. אז הוא אומר לי, כותב לי במכתב, אבל מה, כשבאתי למלון, היה שם כתבה בג'רוזלם פוסט. הכתבה היה מסופר על מכון מיר בחיתולם. זה היה לפני למעלה מ-30 שנה, ושם הייתה כתבה שיש צעירים וצעירות בישראל שצמאים ללמוד יהדות, ללמוד תורה, והם באים למכון מאיר בירושלים, ואני זוכר, כתבו שם מאמר, היא ראיינה עיתונאית את, את הבחורים, את התלמידים ואת הרב, היה הרב דרוקמן נתן שיעור שם וכל זה. אז הוא אומר, נפתח לי תקווה שפעם יהיו בארץ ישראל מלאכים. למה? מכון מאיר, אני אומר, ככה הוא כותב לי, אני רואה איזה פתח תקווה שיש שינוי, שיהיה הבדל בין אנשים באמסטרדם ובארץ ישראל, בהליכותם, בהתנהגותם וכל זה. אז הוא שולח לי תרומה, כמה נכבדה בימים ההם בתקופה ההיא, הוא אומר, זה הנדבך אני רוצה שיהיה לבית המקדש השלישי. כמה הוא שולח לי את התרומה. טוב, אני לא ידעתי מה לעשות עם זה, שחרר. אחרי כמה שנים, מישהו דופק אצלי בדלת. ונחת בחור צעיר יחסית. הוא אומר לי, אני תרגילים לי, אני זה ששלחתי את התרומה. אז שואל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני מהנדס במקצוע שלו, באיזו עירייה בהולנד. והוא שלח את התרומה. עכשיו הוא רוצה לראות את בית המקדש. הוא רוצה לראות מה נעשה בדברים האלה. דוגמה, כן. הוא אומר, אני לא יודע, אני לא רואה הבדל בין האנשים בארץ ישראל ואנשים בחוץ לארץ. ובצדק, באופן חיצוני, אין הבדל, לא רואים הבדל. אז איך הוא יסביר את זה, או איך אנחנו נסביר את זה היום, שתושבי ארץ ישראל, אתה לא רואה, באופן חיצוני, אתה לא רואה שום הבדל לפעמים בין ישראלים למי שחיים בחוץ לארץ. אותו דבר נראה, על פניו. בוא נראה. אמר החבר, כך גם ערכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, נותן משל עם כרם. יש אר שיש לו תכונות קרקעיות, אקלימיות, וכל זה, שהכרם יצליח בו. לולא היו נוטים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. קודם כל, באותה תקופה, עם ישראל היה בגלות, כמעט לא היו יהודים בארץ ישראל. אתה רוצה שארץ ישראל תתגלה בסגולתה, בייחודה, באורה, כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל? זה כמו להגיד, אני רוצה להוציא מההר הצחיח הזה ענבים, כשלא נתת שם גפנים. קודם כל, מה צריך לעשות? לטעת גפנים. ואז תגלה את הסגולה של ההר הזה, אבל בלי לטעת גפנים לא תגלה את הסגולה. אבל לטעת גפנים זה מספיק? מה אתם אומרים? מישהו כאן היה פעם חקלאי? אף פעם. אני פעם הייתי לפני הרבה שנים חקלאי קצת. חוץ מנטייה, מה צריך לעשות? להשקות. לטפח. אז מה אתה מצפה? לראות כאן פירות בלי לטעת קרמים? ובלי לטפל בקרמים, ובלי לאבד את הקרמים, ואתה רוצה לראות את הפירות? הוא צודק או לא צודק? מי צודק? חבר, צודק. והנה, המעלה המיוחדת באה הראשונה לעם, אשר הוא הסגולה והגרעין. הרי קודם כל, יצאנו ממצרים, כבר אז הקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל. קודם כל העם, עם סגולה. ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזו. אנחנו מבחינת הכרם, וההר זה מבחינת הארץ. וכן למעשים ולמצוות התלויות בארץ, שהם אין עבודת הכרם לכרם. זה לא מספיק שעם ישראל בא לארץ ישראל. מה הוא צריך לעשות עם ישראל חוץ מלבוא לארץ ישראל? לעבוד את השם. ללכת בדרכי השם. החיבור הזה. בין עם סגולה, בין עם ישראל, ובין ארץ סגולה שזה ארץ ישראל, וללכת בדרכי השם, בדרך התורה, היא מניבה את הפירות המקווים, את מה שאנחנו מקווים, גם מבחינה לאומית וגם מבחינה מוסרית, מכל הבחינות. אולם שלא ככרם עושה ענבים גם במקום אחר, הוא מאוד קיצוני כאן, רבי יהודה הלוי אומר. כרם, טוב, בסדר, על הער הזה זה לא גדל. נשים את זה בער אחר, אז זה יהיה פחות יבול, אבל לפחות יהיה משהו. אבל אומר כאן רבי יהודה הלוי, ואל תפלו מהכיסאות, תחזיקו טוב שלא תפלו. אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי, כי אם איפה? בארץ הזאת. מה? אנחנו לא יכולים להידבק בעניין האלוקי רק בארץ ישראל. אז מה 2,000 שנה בגלות? מה, לא נדבקנו בעניין האלוקי? באמת הנביא חזקאל אומר, עם ישראל בגלות משול לעצמות יבשות. התחיין העצמות היבשות. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את עם ישראל. נדמה לנו שאנחנו מכירים את עם ישראל. אנחנו בתהליך, עוד לא השלמנו את התהליך. זאת אומרת, עם ישראל באמת, בייחודו, בסגולתו, במעלתו, במדרגתו, באמת, אנחנו בגלות כלא היינו, כאילו לא היינו. לא רק שלא היינו עם סגולה, היינו נרדפים, מושפלים, היינו באושוויץ, היינו ממש בשפל המדרגה. זה בגלות. אתה גם מדבר על ארץ ישראל, מה רצית לשאול? נגיע גם לדבר הזה, שכל אותם, הוא שואל, גם כל התורה, התורה בעצמה התנה בסיני, מחוץ לארץ. הוא מדבר על הנקודה הזאת, שהתורה חלק גדול נלמד ונכתב וכל בגלות. אבל אני רוצה לדבר, נגיע, הוא מגיע לשאלה הזאת שלך. אבל אני רוצה לדבר על העניין הזה של באמת, מה קורה בדור האחרון, אומר, מבחינה הזאת. היינו בגלות משולים לעצמות יבשות. זה לא אנחנו היינו. זה היינו הצל של הצל של הצל של הצל של אנחנו. זה היה בגלות. לכן הוא אומר, עם ישראל בגלות, זה, הוא לא נותן בכלל פירות. אני לא מדבר על מה שדיברת כרגע עליו. אבל לא מתגלה עוצמתו, נשמתו, גדולתו, כל הדברים, ואם מתגלה משהו, זה עיר פה, זה עיר שם, זה לא דברים ממשיים. ואני אתן דוגמה כשנבין את הדבר. אחד המאפיינים את עם ישראל זה גבורה. ככה זה היה בתקופת דוד המלך, דוד המלך מול גוליית. זה היה עם של גיבורים. זה היה מאפיין את עם ישראל בארץ ישראל. בית שני, חשמונאים, נלחמו, והיה כאן... יהודים זה היה סמל של גיבורים, של אנשים בעלי עוז, בעלי אומץ, נלחמים נגד אויבים הרבה יותר גדולים מהם וכל הדברים האלה. עכשיו תראו מה בארץ ישראל, מידת הגבורה, איך הארץ הזאת הולכת ומגלה בתוכנו את מידת הגבורה. מלחמת השחרור הייתה בסך הכל 3 שנים אחרי השואה. מלחמת השחרור, העם הזה שבאמת היה נרדף עד צוואר, מושפל עד אפר, ב3 שנים לפני זה, בגלות. וחלק מצבא ההגנה לישראל, מלחמת השחרור, מי זה היו? זה היה יוצאי מחנות הריכוז. אנשים שהיו חסרי אונים לחלוטין מול החיה הנאצית, יימח שמה וזכרה. 3 שנים אחרי זה, 7 מדינות, 100 מיליון, צבאות, עניינים, ואנחנו קומץ אנשים, 60,000 אוכלוסייה ביער, בסך הכל, וכמה לוחמים היו בתוך כל זה. ואיזה גבורה, ואיך עדפנו את כולם, ואיפה צמחו כל הכוחות האלה של האומץ והגבורה, ויכולת להתמודד עם כל ה... עם כל האלה שבאו להשמידנו, מאיפה זה בא כל הדבר הזה? מארץ ישראל. הארץ הזאת מגלה את הגבורה, את הסגולה המיוחדת שמאפיינת את העם היהודי. זה רק בהתחלת ההתגלות. יש לנו הרבה עוד דברים לגלות בתוך העם הזה. כן, מה רצית לשאול?
אמרת 60,000, היינו 600,000.
60 ריבו, סליחה, אני טעיתי. 60 ריבו, כן, 600,000. זה דבר לא יאומן, איך המקום שינה את המידה הזאת, לפחות המידת הגבורה, ממצב שהיינו ממש חסרי אונים כסם מולך לטבח, לעם של גיבורים וחזקים. דוגמה אני אומר. אבל יש לנו עוד מידות. כן. מה?
הרבה אנשים עלו בגלל דברים כאלה, עוד לפני השואה.
לפני השואה היו, אבל גם לפני השואה, כשהתחילה ההגנה, או הלחי, או האצל, או הנילי, או השומר, כל הדברים האלה. זה יהודים שאף פעם לא העיזו להרים ראש מול הגויים. ופתאום תראה מה קורה, זה אנשים גיבורים. איזה גבורה, איזה כוחות, איזה אומץ לעמוד מול כולם. היום יש לנו צבא הגנה לישראל. יודעים, כל העולם יודע שצבא הגנה לישראל הוא אחד מהצבאות החזקים ביותר בעולם, לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא גם מבחינת צבא של לוחמים. מאיפה זה בא כל הדבר הזה? מארץ ישראל. אם היינו באוגנדה, אני מודיע לכם, זה לא היה קורה. למה? כי זו לא הסגולה של אוגנדה להצמיח את הגבורה של עם ישראל. דוגמה רק בנושא הזה. אבל ידוע כי עם ישראל הוא עם חכם, נכון? נכון או לא? אינטליגנטי, נכון או לא? ובאמת יש פה מחקרים ובירורים שלמים שהאינטליגנציה העולמית, בטופ של האינטליגנציה העולמית ואנשי המדע וכל זה, תמיד מוצאים את המוח. איזה מוח? המוח היהודי. עשו כאן בירור, אמרו כאן איזה רבע או שליש, אני כבר לא יודע, מכל מיני פרסי מקבלי פרס נובל, הם יהודים. זה פרס עולמי כזה, זה יותר מכל המוסלמים בעולם. כמה יש מוסלמים? מיליארד. יותר ממיליארד. יותר מכל הסינים, כמה, כל היפנים. איפה המוח שלהם? מה, אין להם מוח? אז רואים שאני לא מדבר מבחינה תורנית, מבחינה מדעית. מבחינה מדעית, המוח היהודי. וזה בגלות. אבל צריך לדעת שהמוח היהודי באמת, הוא לא נוצר בשביל המדע, בשביל האייטק, סליחה שאני אומר. למרות שגם באייטק, דרך אגב, אנחנו אימפריה. למרות שאנחנו מדינה כזאת קטנה, אבל המוח כאן עובד, 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 וברוך השם מצליח. ויצליח. אלא יש גם מוח של קודש, של תורה, של נבואה, של רוח הקודש, כל הדברים האלה. כמו שמידת הגבורה הולכת ומתגלה כאן בארץ ישראל, הדבר המהותי לעם ישראל, זה רוח הקודש, גילוי דבר השם, הנבואה, כל הדברים האלה, התגלו כאן בגדול בארץ ישראל. אבל זה עניין של כמה ימים, זמן. יש לכם סבלנות? קצת זמן. אנחנו בתהליך של קיבוץ גלויות. התחיין העצמות היבשות, כתוב שם בהתחלה הן מתקבצות אחת אל השנייה. לאט לאט קורמות אור וגידים. בסוף כתוב, וזרקתי להם מים טהורים, נתתי להם לב חדש ורוח חדשה. אנחנו בתחילת התהליך של גילוי הסגולה המיוחדת של המפגש בין עם ישראל לארץ ישראל. אז לכן, משל הקרם שהוא מביא אותו כאן, הוא צודק, זה נכון. ארץ ישראל זה המקום הטבעי, המקום האמיתי לעם היהודי, שבו מתגלה סגולתו, מעלתו, גדולתו של עם ישראל. עם של נביאים. זה ארץ ישראל. אבל זה לוקח זמן קצת, הדבר. אחרי 2000 שנה שלא היינו כאילו. היינו רק עם שרידי חרב. אז לאט לאט אנחנו נגלה יותר ויותר את הסגולה של הארץ והסגולה של העם כאן בארץ ישראל. זה דברי רבי יהודה הלוי לפני מתי? 1,000 שנה. תראו מה, לפני 1,000 שנה. אם רבי יהודה הלוי היה קם היום לתחייה, היה בא לכאן לירושלים, מה הוא היה עושה, אתם חושבים? היה מתעלף מרוב התרגשות. לראות את... אז היה חושך ממש. כל זה היה דיבורים כאילו, אוטופיה. אוטופיה זה חזון של עולם לא התגשם. אבל היום, ברוך השם, אנחנו בתהליך מועט של התגשמות, החזון של נביאי ישראל, של גדולי ישראל, של חכמי ישראל, שכבר יש תקפנים על ההר, צריך קצת להשקוט אותם, לטפל בהם, וגם נראה את הענבים בעזרת השם. כן, זה אנחנו בעיצומו של תהליך. אז זה לגבי השאלה, למה לא רואים משהו מיוחד באנשי ארץ ישראל? אז לא, קודם כל, באותה תקופה שהוא אומר, קודם כל צריך לטוע את הקרמים, והיינו קיבוץ גלויות. צריך לטפל בקרמים. עד שיוצא הפרי, וגם שיוצא הפרי, צריך אחר כך מה? להוציא את היין. להוציא יין, נכנס יין, יצא סוד. צריך, זה לוקח תהליך, צריך זה, קצת סבלנות לעניין. אמר הכוזרי, האומנם, והלא מאדם הראשון ועד משה, ממשה ועד סוף הנבואה, נימו רבים במקומות אחרים, זה לגבי שאלתך, למה אתה אומר שהנבואה, שזה השיא של עם ישראל, השיא של התרבות האנושית, זה הופעת הנבואה על, על במת ההיסטוריה, למה אתה תולה את זה בארץ ישראל? והנה יש לך דוגמאות של הופעת העניין האלוקי, או הנבואה, או רוח הקודש, ולאו דווקא בארץ ישראל. האומנם הלא מאדם הראשון ועד משה, משה ועד סוף הנבואה, נימו רבים במקומות אחרים. אברהם, איפה התגלה אברהם? באור? אור כסדים, איך אתם יודעים? כתוב בתורה, יפה מאוד. איפה זה אור כסדים? בעיראק. איפה זה בעיראק? איפה בעיראק? בבצרה או בבגדד?
לא עכשיו,
יש מקום שאומרים אור כסדים, שיעשו חפירות ארכיאולוגיות. זה בין בצרה לבגדד. באיזשהו מקום, מקום נידח. וגם יחזקאל ודניאל, בבבל ניבו. וירמיהו על הניבה במצרים. אז למה אתה אומר שכל הנבואה וכל הגדולה הרוחנית, גלות השם בעולם, היא תלויה בארץ ישראל? הרי אברהם אבינו, אבי המאמינים, הוא, איפה הוא נולד, איפה הוא חי בתחילת דרכו? באור כסדים, זה המקום הכי גרוע. בבל, למה קוראים זה בבל? שכאן כולם הם בולבלים שם, לכן קוראים הם בבל. דרך אגב, אני אומר, זה לא כמילת הדיחות, אבל העובדות הגיאוגרפיות, נאמר, הן לא מקריות. יש בהיסטוריות, הן לא מקריות, הן מרמזות לנו על דברים מאוד עמוקים. ארץ ישראל נמצאת בין שני גושים, בין בבל בצפון ובין מצרים בדרום, או דרום מערב, נאמר ככה. זה ארץ ישראל. לא במקרה קוראים למקומות האלה בשמות האלה. למה נקרא בבל? שם הוא בלבל את השפה שלהם, בלבול גדול היה, לא רק משלא שמו איש את רעהו, בלבול גדול. ולמה נקרא מצרים, מי יודע? לשון צרות. מצרים, לשון מצר, מצר זה צרות. זאת אומרת, אברהם אבינו נולד במקום שיש הרבה בלבולים, באור כסדים, עבודה זרה, אפילו במשפחה שלו הייתה עבודה זרה. נמרוד היה שולט שם, היה שם אלימות, היה שם בלגן, היה שם בעיות גדולות. ישראל, עם ישראל איפה נולד? באיזה ארץ?
מצרים.
מצרים, מקום של צרות. ובאמצע מה יש? בין שני הדברים האלה מה יש? ארץ ישראל. בין הבלבולים מצד אחד והצרות מצד שני, ואנחנו באמצע. המקום גורם, נאמר ככה. אז זה מעניין שאברהם נולד במקום הכי גרוע, ובא למקום הכי טוב, וישראל נולד במקום הכי גרוע, ישראל, הכוונה עם ישראל, ובא למקום הכי טוב, לאמצע, כן, לארץ ישראל. אבל בדרך, משל אני אומר, היו פעם שתי מעצמות גדולות בעולם. אחד קראו לה רוסיה, רוסיה, ואחד קראו לה אמריקה, נכון? היום יש רק מעצמה אחת גדולה בעולם. מה היה מעצמה, מי יודע? ישראל, נכון. אבל על יד ישראל זה עושה דרך אמריקה. אז זה שמעתי פעם, מילתא דבדיחותא. רוסיה, בלועזית קוראים לזה רשא. רשא. אמריקה, בלועזית קוראים לזה אמריקה. בין אמריקה ובין רשע, באמצע מי נמצא? ישראל. כמו בין אור כסדים, בין בבל, ובין מצרים נמצא ישראל באמצע. בין שני הקצוות האלה אנחנו נמצאים באמצע. כן. בכל זאת אברהם, אז מה התשובה? איך הוא נותן תשובה? אתה רואה שיש כאלה שהתנבאו במקומות האלה, מקומות לא טובים, ואתה טוען שכל הנבואה וכל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא זה דווקא בארץ ישראל. שאלה טובה, נכון? כל מה שאתה שאלת, תלמוד בבלי וכל הדברים האלה. בוא נראה. אמר החבר, כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. אברהם אבינו הדבר הראשון אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, לאן? אל המקום אשר הרקע. אומרים חז"ל, למה זה המקום אשר הרקע, לא ארץ ישראל, או ארץ כנען, אז קראו לזה נאמר. אומרים, הרקע אראה אליך, יתגלה אליך. כאן מה שאתה גילית זה כלום. שם, בארץ ישראל, אני אתגלה אליך בגלו, בגדול, נאמר. ועשך לגוי גדול וכו'. זה אברהם אבינו. אז הוא התנבא והוא התגלה בשביל אור כסדים? לא. הוא התגלה בשביל להגיע לארץ ישראל. אותו דבר, כל מי שהתנבא, כולל יחזקאל, גם יחזקאל התנבא בעבורה. גם ירמיהו התנבא בעבורה. לכן השאלה היא לא שאלה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבו. אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, והם חיו בצל הבית הראשון. בסך הכל 70 שנה אחרי החורבן. אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא, היה כל אדם מוכן לכך, מצד הסגולה מגיע לנבואה. זאת אומרת, שבית המקדש היה עומד על תילו בבית ראשון, מי שהיה מעוניין להיות נביא או משהו כזה, מה היה עושה? נרשם בקורס לנבואה. היו חברות נביאים, והנבואה זה היה דבר שכיח, זה לא היה איזה נביא אחד בדור או משהו כזה. כמו שהיום יש תלמידי חכמים, ישיבות, כוללים, רבנים, צדיקים, כל הדברים האלה. אז הייתה נבואה, היו חבורות של נביאים. שאול המלך נפגש עם חבורה כזאת, יושב איתן כמה זמן, יוצא משם, שאול, מה קרה לך? השתנית לגמרי. אגם שאול בנביאים? מה זה כמו בחור שבא למכון מאיר, אחרי איזה שבועיים שלושה הוא חוזר הביתה, תגיד, מה קרה לך? אתה לא אותו בן אדם. קודם היית חוצפן, כעסן, פתאום נהפכת בן אדם, מה קרה לך? יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. המקום משפיע. אז בבית ראשון היו באמת מוקדים כאלה, או כיתות כאלה, או חבורות כאלה, של נביאים, או אנשים בעלי רוח הקודש, שהם היו משפיעים השפעה על העם. זה היה בית ראשון, ולכן חזקאל וכל אלה שעוד חיו בבית ראשון, בסוף בית ראשון, הרוח הזאת, הרוח הטובה הזאת, הצילה עליהם, ולכן הם התנבאו בגללה, בגלל ארץ ישראל, ובעבורה. דהיינו, על מנת לחזור לארץ ישראל, על מנת לתקן את המעוות. כן. יש מדרגות, אבל הוא לא מפרט כאן בין רוח הקודש לנבואה, אבל הוא אומר, המציאות של רוח הקודש ונבואה, נאמר, היא מתוך הזיקה או הקשר לארץ ישראל. יותר מזה, הרב קוק כותב באורות לגבי ארץ ישראל, שאדם שאוהב את הארץ וקשור לארץ בנפשו, אפילו כשהוא בגלות, היום, נאמר היום, זה כבר מקרין לנשמתו, זה מאיר את נשמתו. יש הבדל בין יהודי שנמצא בחוץ לארץ, וארץ ישראל בליבו נאמר, ובין יהודי שהוא אדיש בכלל לארץ ישראל. מי שקשור לארץ ישראל בנפשו, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי, יש לו איזושהי הערה, איזושהי מעלה, איזושהי מדרגה. זה אני ראיתי גם את זה, כשהייתי פעם, ראיתי את הדבר הזה. אנשים בליבם, חלק מהאנשים מאוד מאוד קשורים לארץ ישראל. אני זוכר, הייתי פעם בניו יורק, ותראה, ארצות הברית היא ארץ גדולה, נכון? יש שם הרבה אירועים, נכון? הרבה אירועים, לפעמים אירועים דרמטיים. ובאותו זמן, כשהייתי בניו יורק, היה פיגוע בירושלים, איזה אוטובוס התפוצץ או משהו. לפני הרבה שנים. פתאום אני רואה, כולם עם טרנזיסטורים. איפה אתם? בניו יורק או בירושלים? לא, 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 אתה ירושלים. אתה רואה באופן ספונטני, כולם נשמים, הלב שלהם פועם את הפעימה של ירושלים, של ארץ ישראל, למרות שהם אמריקאים. והם שם גם כל מיני בעיות כאלה, בעיות אחרות. אתה רואה שהלב היהודי, בכל מקום שהוא, פתאום ארץ ישראל היא בליבו. וזה מעלה גדולה, זה מראה על חיבור. זה לא עניין טכני, זה עניין נשמתי, כן? ככה כותב על זה הרב. נכון, למרות שאנחנו בגלות, ארץ ישראל כביכול מקרינה אל כל העם היהודי, או לרוב מי שלא נמחק מליבו הדבר חס ושלום, אבל מקרינה ארץ ישראל. וכל אירוע בארץ ישראל הוא מיד משאיר הד גדול בלבבות של כל העם היהודי כמעט בגולה, הם מדבר אליהם, זה אכפת להם, הם נושמים את זה, הם חיים את זה. וככה שהשפעת ארץ ישראל היא לא רק אז, אלא גם היום קיימת השפעת ארץ ישראל. עכשיו לנבואת ירמיהו במצרים, הלא הייתה בארץ ובעבורה, אותו דבר. כמוה כנבואת משה ואהרון ומרים. עכשיו אני מבקש שלא תבינו לא נכון את הדבר. כאן הוא אומר, רגע, הרי מתן תורה ניתן בגלות. התורה עצמה ניתנה בהר סיני. אז איך אתה יכול להסביר שכאילו כל הנבואה וכל רוח הקודש, כל הגדולה בארץ ישראל, הרי זה ניתן מחוץ לארץ ישראל, לכאורה. אבל זאת לא שיטת רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר, סיני זה ארץ ישראל. אני בדקתי, זה נכון. כי מיני, הוא אומר, הלא הייתה בארץ ובעברה, כמוה כנבואת משה ואהרון ומרים. כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל. אלוהים על יד ים סוף. ודבר האלוקה היה ושתי דבולך מים סוף ועד ים פלישתים. וממדבר ועד הנער. והנה מדבר ומדבר פרן והמדבר הגדול והנורא. והוא גבולה הדרומי של הארץ. והנער הוא נער פרט. כמו שנאמר והנער הרביעי הוא פרט. הוא גבול הארץ בצפון. אם כן, רק בשביל להבין את הדברים של רבי יהודה הלוי כאן, צריך להבין, יש שיטות שונות, מהי הגבול הדרומי של ארץ ישראל? שיטות בין הראשונים. הדבר הזה התברר והתלבן במשך כל הדורות, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים, סיני הייתה בידיים שלנו, נכון או לא? אתם עוד לא הייתם אולי בחיים, אבל אני עוד שירתי בסיני. כן. סיני הייתה בידיים שלנו. אחר כך, מסיבה זאת או אחרת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים המדיניים, הפוליטיים וכו', ממשלת ישראל החליטה למסור את הסיני עם כל מה שהטוב שיש בסיני. יש שם הרבה טוב כלכלי, אני מתכוון. הרבה נפט, הרבה... היא נתנה את זה למצרים, את הסיני. זה לא היה של המצרים אף פעם. אבל הם נתנו להם את זה. תמורת מה? תמורת מה? תמורת מכתב, כן. זה להם מכתב. זה להם מכתב כזה או אחר. כמה זמן הם יעמדו מאחורי ההסכם הזה או לא, זה כבר עניין משני. הייתה בעיה. היו יישובים באזור ימית. פתחת רפיח קראו למקום הזה. והתחיל ויכוח ציבורי, האם לתת למצרים את ימית, ואת היישובים סביבה, או לא. והוויכוח הזה גם גלש לוויכוח הלכתי. האם האזור הזה הוא שייך לארץ ישראל, או לא שייך לארץ ישראל, מבחינה הלכתית, מבחינת גבולות ארץ ישראל. אז באמת הביאו שם את הדעות השונות, ואני אגיד לכם את הדעות. יש שתי דעות לגבי הדבר הזה. דעה מקסימלית ודעה מינימליסטית, נאמר ככה. הדעה מקסימלית לגבי גבולות ארץ ישראל בדרום, שהנילוס זה גבול ארץ ישראל. ואם הנילוס הוא גבול ארץ ישראל, הכל סיני שייכת לנו. יש ספר נקרא זה גבול הארץ, של בר דרומה, הוא היה גר כאן בשכונה, אב קרס, מדבר על הגבולות. מביא את כל השיטות, ראשונים ואחרונים, לגבי גבולות הארץ. אז הוא אומר, באמת, גבול, יש שיטה שאומרת שמצרים, הנילוס שעובר במצרים, זה גבול הדרומי של ארץ ישראל, כמו שכתוב בתורה. אבל הוא שם מביא גם דעה שאומרת, כשאומרים נהר הנילוס, למה מתכוונים? האם הנילוס השלוחה יותר קרובה לארץ ישראל, הרי יש שם דלתא כזאת, האם השלוחה, או הכוונה מקורות הנילוס. אז הוא מביא שם שיש מי שאומר שמקורות הנילוס זה הגבול הדרומי. איפה מקורות הנילוס, מי יודע? גם ויקטוריה, לב אפריקה. וואי. המדבר הגדול. צהרה. אתם צוחקים. למה אתם צוחקים? והוא אומר אותו דבר לגבי הפרט. הוא אומר, איפה המקורות של הפרט? בארמניה, רוסיה. אז הוא אומר, הוא מביא שיטה, הוא לא פוסקים הלכות בדברים האלה, אבל יש שיטה שאומרת, הכוונה היא כשאומרים נהר פרט או נהר נילוס, מקורות הנהר.
מי אומר את זה?
אני לא זוכר את הפרטים, צריך להסתכל בספר הזה. שם הוא מביא את המקורות לדבר הזה. תשאלו אותי אם זה נכון או לא, ימים יגידו. נראה, יכול להיות שכן. בכל זאת, הדעה המינימליסטית שמדברת על גבול הדרום זה ואדי אל הריש. ואדי אל הריש, זה אומר לא רחוק. ואין ספק שכל גוש ימית, כל היישובים האלה הם בתוך גבולות ארץ ישראל, כי הם היו מוואדי אל הריש לכאן. אז הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, כשדנו בסוגיה הזאת, הוא הביא את רבי יהודה הלוי כאן, ולא רק את רבי יהודה הלוי, גם מקורות אחרים הראשונים, שבאמת הגבול התנ"כי של ארץ ישראל זה או ואדי אל הריש לדעה המינימליסטית או הנילוס לדעה המקסימלית. אבל זה לא העיקר, העיקר איפה אנחנו נשלוט. ואני מודיע לכם, כשאנחנו כבר שלטנו עד הנילוס, אחרי מלחמת יום הכיפורים הגענו 100 קילומטר מקהיר, היינו ממש עד הנילוס. ובאותו זמן התקרבנו גם לפרט, לא כל כך עד דמשק, 40 קילומטר מדמשק. ובעזרת השם, נחכה עוד כמה ימים, עוד כמה שנים, עוד כמה דורות, אני לא יודע מה, אבל בוודאי ובוודאי, זה דבר ודאי, שגבולות ההבטחה שאלוקים הבטיח לנו, התקיימו. לא יודעים מתי, לא יודעים איך, אבל ודאי ובוודאי הדברים האלה התקיימו. בכל זאת, לפי רבי יהודה הלוי ראינו, שסיני זה בתוך ארץ ישראל. ולכן הוא אומר, השאלה שלך, למה התורה ניתנה לכאורה מחוץ לארץ ישראל, זה לא שאלה, כי ניתנה בתוך ארץ ישראל.